עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל אסף חרמוני, על הלייב אליעזר בן יהודה, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, ומספרי הטלפון שלנו כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-900-722-103, אפשר גם לשלוח לנו מסרונים, וואטסאפ, למספר, אני חוזר, וואטסאפים, ל-054-70-103-70. רוצה גם להזכיר לכם שמדי יום שני, בין 10 ל-11 בלילה, יש לי תוכנית שלא עוסקת ברפואה, עוסקת בגוף, בנפש, ברגשות, במיניות, באהבה, בכל מיני נושאים, פרפסיכולוגיה, פסיכולוגיה, ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, נקראת קרסו ובוזגלו, כדאי לכם להזין, מראיינים אנשים מאוד מעניינים, עם מוזיקה נחמדה, כיף של שעה, 10 עד 11, מדי יום שני. זהו רבותיי, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
כן, שלום.
פרופסור קרסו, שלום.
כן, כן, שלום.
מדברת סיגר שם בדוי.
בסדר, והגיל?
בת 52.
כן, אני שומע סיגל.
רציתי לשאול אותך, אני ב-2017 עברתי ניתוח של טרומבקטומי ברגל שמאל, בגלל אי ספיקה ורידית.
אוקיי, זה הייתה רק אי ספיקה ורידית, או זה היה טרומבקטומי? כלומר, היה שם
קרי... לא, הם רשמו, משהו רופא רשם טרומבקטומי בשוק שמאל בימין, עם סקלור או משהו כזה.
אוקיי, אז רק שנייה, אני רק אגיד למאזינים במה מדובר. טרומבקטומי זה הוצאה של טרומבוס, טרומבוס הוא קריש. כשיש סתימה של עורק או של וריד, אז על ידי קריש דם, אפשר לעשות ניתוח ולשלוף את הקריש החוצה ואז משפרים את החזרת הדם. זה קורה לעתים יותר קרובות או יכול לקרוא לעתים יותר קרובות אצל אנשים או עם בעיות בזרימת דם או עם אי ספיקה ורידית. הרי כשאנחנו עומדים, הדם שלנו צריך לעלות מהרגליים לכיוון הלב בניגוד להתנגדות של הגרביטציה. ולכן יש לנו בכלי הדם הוורידיים ברגליים שסתומים חד-כיווניים. שסתומים שמאפשרים לדם רק לעלות למעלה ולא להידרדר חזרה למטה. אז אני לא יודע בדיוק איזה ניתוח את עברת, אבל אם זה טרומבקטומי, אז יכול להיות שבגלל אי ספיקה ורידית נוצר לך קריש, שאותו שלפו בניתוח. עכשיו בואי נמשיך.
הוא עשה אבלציה, משהו כזה, בעצם הוא רשם לאחר אבלציה, משהו כזה, בספנה השמאלי.
אוקיי.
ועכשיו, מאז הניתוח, כאילו, היו לי כאבים כל הזמן בשתי הרגליים, בעיקר ברגל שמאל, אבל מאז, מ-2017, הכאבים עדיין, כאילו גם אחרי הניתוח, המשיכו הכאבים כבר שנים, אני ככה סבלת מכאבי רגליים. עכשיו לאחרונה עשיתי
בעיקר ברגל שמאל?
בעיקר ברגל שמאל, כשאני שוכבת בעיקר, או כשאני עומדת במקום אחד. אם אני הולכת כאילו, אז אני לא מרגישה כל כך את הכאב, אבל אם אני עומדת במקום אחד, או שאני שוכבת, אפילו לפעמים מתוך שינה, אני עובדת לילות בעיקר.
יש לך ורידים נפוחים?
כמעט ולא. עברתי כאילו, עברתי טיפולים בוורידים, ועכשיו עשיתי דופלר עוד פעם בשתי הרגליים, אז ברגל ימין רשום במערכת העמוקה כאילו זה תקין, אבל במערכת השטרי רשום שאין עדות לפקקת, אבל והודגימה אי ספיקה של מסתמי הווריד הספנה הגדולה האקססורית השטחית.
אוקיי, אל תקריא לי את הבדיקה, זה לא רק באופן כללי, מה השאלה?
אז כאילו ברגל השמאל השאלה שלי, האם הכאבים זה באמת, בגלל שיש בעיה כאילו במערכת השטחית, אז זאת הסיבה שזה כואב כאילו זה...
בדרך כלל בעיה במערכת השטחית יכולה לגרום לדליות, לברידים יותר נפוחים. אם זאת בעיה גדולה, אז כאבים הם יותר כאבים ממוקמים. אבל יכול להיות שכפי שאני נוהג להגיד בהלצה, שיש לך גם קינים וגם פשפשים, והבעיה של הכאבים שלך, בעיקר בעמידה או בשכיבה, נובעים מעמוד השדרה. ולא מהוורידים. יכול להיות שיש לך בעיה באזור של L5-S1, או L4-L5, שזה האזור שיכול להקרין לאזור של הרגליים, ויכול להיות שבעיה שלך היא בעיה של כאב ממקור, של לחץ או גירוי של השורש, של העצב, שיוצא מעמוד השדרה. אולי יש לך שם דיסק שלוחץ, או מגרה, או משהו כזה. לפעמים כאבים ממקור של עמוד השדרה לא באים לידי ביטוי בכאבי גב, אלא בכאב שמוקרן לרגל. אז יכול מאוד להיות שכדאי לעשות גם CT של עמוד שדרה מותני, מה שנקרא של אזור L5-S1, ולראות אם בין 4 ל-L5 או בין L5 ל-S1 יש איזה גירוי שהוא בולט יותר בצד שמאל.
אז אתה חושב שזה
בכלל
לא...
אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא יודע, אני נותן אפשרות נוספת, כי בדרך כלל אי ספיקה ורידית יכולה לגרום לכאב רק בצורה חמורה, אבל אז זה בדרך כלל כאב בדרך כלל, הכל הוא בדרך כלל, כשאת מרימה את הרגליים וכשאת שוכבת כואב פחות, כשאת עומדת או הולכת כואב יותר. עכשיו, כשאת הולכת וכואב יותר, או עומדת וכואב יותר, זה יכול להתאים יותר לבעיה של עמוד שדרה. עכשיו, שני הכאבים הם יכולים להיות כאבים שמוקרנים לאותו אזור ברגל. אז לכן כדאי להתייעץ גם עם רופא אורתופד ולנסות לראות אולי יש בעיה של עמוד שדרה, וגם להתייעץ עוד פעם עם רופא של כלי דם.
כי רופא כלי דם אמר, אני מבחינתי אין, אני לא יכול לטפל, אין לי מה לטפל לך לאורתופד. השאלה אם כאילו באמת
אם הוא, אמר, אם הוא אמר לך גם הוא אין לי מה לטפל
לא,
לכי לאורתופד,
לא הלכתי לאורתופד, לא הלכתי.
אז יכול מאוד להיות שהוא חושב כמוני, שאולי הבעיה היא לא מבעיה ורידית, אלא מבעיה שדרתית.
אוקיי, תודה רבה. ויש עוד שאלה.
בבקשה.
שאני כבר שנים, אני ממצמצת בראייה, ללא הפסקה, למרות שאני, כי אני עובדת לילות, אז אולי, ואני שמתי לב שכשאני עובדת לילות, אז מהעיפות זה פשוט יחמיר יותר. וגם יש לי ילד שהוא אותו דבר, ממצמץ ללא הפסקה כמוני. אם אני לא ממצמצת, כאילו הוא... אחרי מספר שניות, אז זה פשוט צורפות לי העיניים. וזה כבר שנים, אני עשיתי בדיקת ראייה וכל זה, ויש לי משקפיים לקריאה, ולראייה אין לי, אבל זה מאוד מאוד מפריע לי המצמוץ הזה ללא הפסקה כאילו.
יכול להיות שהמצמוץ הזה הוא סוג של תיק עצבני או תיק רגשי. יכול להיות, ולפעמים ילדים מחקים את ההורים, באופן מודע או לא מודע. יש מה שנקרא מודלינג, יש למשל דוגמה, להבדיל, ויכול להיות שגם הילד חרד בבטח או בחרדה. עכשיו, זה שתופעה מחמירה בעייפות, בעיקר תופעה כזאת, זה תופעה מוכרת. כי אם זה היה רק קשור לעייפות, הרי אם היית ביום חופש, או אם היית ישנה אחרי לילה שלם, או אם היית ישנה שינה אפקטיבית, והיית קמה ומתעוררת, זה לא היה אמור להיות, או היה אמור להיות בקטנה. אבל יש הרבה אנשים שאצלהם המתח או התיק בא לידי ביטוי במצמוץ יתר, ולא צריך לשים לזה לב. מה שאם זה עיניים יבשות, אז אפשר לנסות לשים טיפות דמעות מלאכותיות.
ודמעות מלאכותיות. כאילו, פעם הלכתי לרופא, אני ככה, כאילו, רק שם בבית חולים פשוט התייעצתי, הוא אמר לי שיש כדור שהם נותנים, פרפנן או משהו, וזה באמת יכול לעזור?
תראי, פרפנן זה כדור שמוריד חרדה ומוריד מתח. זה כדור הרגעה. כדור הרגעה טוב, וזה כדור הרגעה. עכשיו, יש פרפנן...
זה לא משהו שאני צריכה אותו, כאילו, אני לא מרגישה שאני חרדה או משהו.
זה כדור מהמשפחה של הכדורים הפסיכולוגיים. עכשיו, במינון קטן נותנים אותו במתח, במינון גדול נותנים אותו בהפרעות נפשיות יותר קשות. אבל לפעמים יכול להיות שהוא יכול לעזור לתיק. הוא, כנראה שהרופא העיניים חשב כמוני שמדובר בסוג של תיק.
הוא לא בדק אותי או משהו, אני רק...
אין מה לבדוק, מסתכלים עלייך, מסתכלים עלייך ורואים את המצמוץ יתר הזה.
כן, כן. וכשאני הפסקתי, כאילו, היו תקופה שהייתי בחופשה שנתית, כאילו, אז הטיקים פשוט פחתו.
אז זה עדיין מתאים, היית בחופשה שנתית, ישנת יותר טוב בלילה, היית יותר רגועה, לא היית בלחץ. האם העבודה שאת עובדת מכניסה אותך ללחץ?
כן, זה סטרס, עבודה של אחות, זה סטרס, כאילו בלילות, זה כן, זה סטרס.
עבודה של אחות זאת עבודה מאוד קשה ומאוד מלחיצה. אני יודע.
והילד הזה שהוא גם עם טיפים
ומאוד, גרוע, ומאוד מעייפת, ומאוד מעייפת.
כן.
כן.
ואני עבודה... עובדת בדרך כלל רק לילות. אז זאת הסיבה כאילו שזה מה שהחמיר עם השני.
זה יכול להחמיר, זה יכול להחמיר, אבל אם את בחופש זה לא קיים, אז תחכי עוד 15 שנה, צאי לפנסיה, ואז זה יחלוף. אני צוחק כמובן.
ועוד אפשר עוד שאלה קטנה?
כן, כן, כן.
אני עברתי ניתוח של מיומקטומי לפני המון המון שנים.
רק אני אגיד, מיומקטומי זה כריתה של מיומה מהרחם. כן, תמשיכי.
ואחר כך הופיעו לי פוליפים, שכבר עברתי כבר פעמיים כריתה של פוליפים. והשאלה שלי...
כן, כן. יש לך, יש אנשים שיש להם נטייה לייצר פוליפים. כן, מה השאלה?
עכשיו אני כבר, ממש תרופה של 3 חודשים הפסקתי לקבל מחזור. השאלה שלי, אם... זה משהו שאני יכולה לייצר עוד פעם פוליפים, וזה, אם כדאי כאילו להוציא את הרחם, כי לא, יש לי עכשיו גם צניחה של רחם, שאני מרגישה אותה, כאילו, והלכתי לרופא נשים, אז הרופא נשים ברופא, בקופה אומר לי, כן, אני רואה והכל, ושלחתי לבית חולים, הוא אומר, לא, אני לא בטוח, וזה, אבל זה צניחה של רחם, רואים שהצוואר מאורך, ואני לא צריכה שהוא יגיד לי, כי אני מרגישה את זה.
אם מדובר בצניחה של רחם, ומדובר ברחם שנוהג לייצר פוליפים, והיה בו קודם מיומה, שזה שרירן, הפוליפים הם גם כן, זה לא דברים ממאירים, אבל הם דברים שעוד יכולים להיווצר. בדרך כלל, לפעמים, בוא נגיד, לא בדרך כלל, לפעמים יש להם קשר הורמונלי, ולפעמים אחרי שרמות ההורמונים יורדות בגיל המעבר, אז הפוליפים לא צומחים מחדש, או אפילו מתכווצים. אבל אני הייתי, אם יש לך צניחה של רחם וכל זה, ואת נכנסת לגיל המעבר, יכול להיות שהפתרון הטוב ביותר הוא אכן קריטה של הרחם, ולנקות לך את הראש מכל הבעיה הזאת.
אני פשוט יצאתי לרופא, כאילו, הוא אומר לי, לא, תשמעי, זה לא נראה לי. ואפשר עוד שאלה קטנה, אם כבר דיברנו על הרחם, אפשר עוד משהו קטן?
נו, אם אנחנו בשוונג.
כן, אז אני, תודה רבה.
בבקשה.
פשוט יש לי...
תראי, את אחות, ולאחיות זה פרסונל, אז יש פרוטקציה אצלי.
תודה רבה, אני מודה לך. אני צוחק. ממש ממש מודה לך. תודה רבה.
בכיף, כן.
אני אומרת, יש לי שלפוחית שתן, שהיא רגיזה, כאילו, זאת אומרת שכשאני צריכה שתן, אין לי משהו שהוא... אני יכול להתאפק. אני חייבת פשוט, זה בא בדחוף, שאני חייבת לרוץ השירותים, כאילו. זה הדבר הכי מפריע לי. וזה עכשיו בגלל שאם הצניחת רחם אולי זה קצת יחמיר, אבל הוא אומר לי שלא, אין לך צניחה של שתן, של שלפוחית, מה אתה חושב ש...
תראי, יש כמה סוגים של תרופות לשלפוחית רגיזה.
כן, אבל תרופות, אני בטוח לא הייתי רוצה לקחת, יש את התרופות לוואי, וזה ממש לא, אפילו גם הרופאה, כאילו הרופאה, אמרה לי, לא פיקורות.
שלפוחית רגיזה, שלפוחית רגיזה, יש לך גם דחיפות וגם דחיפות, כלומר, את גם רוצה ללכת לעתים קרובות, וגם ברגע שאת מרגישה צורך, קשה לך להתאפק.
כן, ממש.
אוקיי. אוקיי, אז או תרופות, או לרוץ כל פעם. פיזיותרפיה של רצפת האגן היא תמיד טובה, היא יכולה לעזור לך לשלוט יותר טוב. אבל יכול להיות שצניחת הרחם, הרי הרחם נמצא בסמוך לשלפוחית השתן, וצניחה של הרחם, ואם הרחם מוגדל, ואם יש בו פוליפים, הוא יכול ללחוץ על השלפוחית, והוא יכול להיות גם כן אחד המרכיבים בדחיפות של השתן. אבל הטיפול היחידי לשלפוחית רגיזה זה טיפולים תרופתיים, ויש כמה סוגים של תרופות שאנחנו נותנים. או כדורים שאנחנו יכולים להגדיל את הנפח של השלפוחית, כמו בתמיגה או משהו מהמשפחה הזאת, אבל... אוקיי,
טוב. תודה רבה. אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב לך.
תודה רבה, אלפי תודות, וגם לרדיו, תודה רבה.
תודה רבה. תודה, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
טוב, דוקטור
קרסו. כן.
אני סובלת מכאבים ברגל ימין.
עם מי אני מדבר ובת כמה את?
סליחה, שמי אסתר, מצא אסתר. ואני בת 77 עוד מעט.
כן, אני שומע.
אז עשיתי סיטי עמוד שדרה מותני.
כן.
ומצאו כמה דברים, כל מיני ספונדולוסטיס, קדמי דרגה אחד של
איך, שלוש. איך, אסתר, איך לא בגיל 77? גם אצלי יש, אצל כולנו יש. זה חלק מהפריבילגיה שלנו להגיע לגיל שסבתא שלנו או סבתא של סבתא שלנו לא הגיעה אליו.
כן. כן, אבל הכאבים מאוד מאוד חזקים. את האמת שאני חיה על כדורים, אופטלגין ועוד כל מיני כדורים, ושום דבר לא עוזר. בלילה ממש קשה לי להתאפך מצד לצד, והרגל כאילו משתתקת, רגל ימין, והברך גם... כואבת מאוד מאוד, אני פשוט לא יודעת מה לעשות.
הדרך היחידה, יש לך MRI או CT של עמוד השדרה המותני?
MRI או CT, כן, יש לי גם.
ממתי? חדש או מלפני 5 שנים?
אולי שנתיים, שלוש.
תראי, במרפאת כאב.
כן.
יכולים לראות את המקום שמקרין לרגל, ולהזריק זריקה מקומית תחת שיקוף, ולהקל על הכאבים.
דוקטור, אני עשיתי כמה פעמים זריקות שיקוף, פעם אחרונה עשיתי את זה בוולפסון, וסבלתי נורא, וזה עזר לי בדיוק לשבוע, וחזר הכל. עשיתי זריקה תחת שיקוף, עשיתי גם בצבא, עשיתי גם... בכל עמוד השדרה 3 פעמים בקפלן וכל זה, ואין הטבע.
אם אין הטבע, הדבר היחידי שאני יכול להציע, להחליף את עמוד השדרה, הרי אנחנו לא יכולים. אם הזריקות האלה לא עזרו, הייתי מציע לך לקבל טיפול אלטרנטיבי, לקבל טיפול בדיקור, או לקבל טיפול באוסטאופתיה. טיפול בדיקור, טיפול באוסטאופתיה, יכולים לפעמים בגיל 77 לעזור, לשחרר. את עושה פעילות גופנית קצת?
כן, קצת רוקדת ריקודיה.
אה, זה מצוין, זה בריא, לא, זה מצוין. זה בריאות גם לגוף, גם לנפש, גם ללב, וגם לעמוד השדרה דרך אגב. וגם מונע אוסטאופורוזיס. אז אני בכל זאת מציע קצת אולי... אוסטאופתיה, או קצת דיקור.
רגע, מה זה אוסטאופתיה? אני דיקור עשיתי וגם שיאצו.
אוקיי,
בקופת חולים.
אז יש להם גם אוסטאופתיה, שזה סוג של טכניקה, שמזיזים את עמוד השדרה ועושים מניפולציות מאוד מאוד עדינות בעמוד השדרה, ומשחררים חלק מהשרירים שדפוסים. יש גם כירופרקטיקה, אבל כירופרקטיקה צריך לבחור טוב, 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 טוב למי הולכים, כי בגיל 77 יש כבר אוסטאופורוזיס, וצריך קצת להיזהר, כי כירופרקטיקה היא טיפה יותר חזקה, ויותר, אני לא רוצה להגיד את המילה אלימה, כי היא לא, זאת לא אלימות, אבל היא יותר חזקה, ולדעתי בגיל 77 מתאים יותר לעשות אוסטאופתיה.
אוקיי. כן, דוקטור, בבקשה. שאלה אחת, בעלי יש לו סכרת וכל מיני דברים, והוא לא רוצה לשתות כדורים. הוא אומר שהוא לא מאמין בזה, איך לשכנע אותו?
לא לשכנע אותו.
מה?
להראות לו את בדיקות הדם, ולהראות לו שאנשים שלא מוזנים בסכרת, מקבלים את כל הסיבוכים של סכרת, של כלי הדם ברגליים, של העצבים ברגליים, של רשתית העין.
הוא עבר אירוע מוחי.
נו, והוא עוד עבר אירוע מוחי, אז האירוע השני יכול להיות גם בדרך אם הוא לא מאזן את עצמו מבחינת סוכר. שלושה דברים חשוב לאזן. שומנים בדם,
כן.
סוכר ולחץ דם. יש עוד הרבה דברים, אבל אלה הדברים העיקריים. ומי שלא מאמין בכדורים, שיאמין במחלות. לא, לא, אין ברירה, זה לא הוקוס פוקוס. הרי חלק גדול מהעובדה שאנחנו מצליחים להגיע לגיל יותר מבוגר היום, מה שלא קרה לפני 50 או 100 שנים, הוא הרפואה וההתקדמות של הרפואה המודרנית, והתזונה שהיא תזונה יותר מגוונת.
אז לחץ דם,
לחץ דם, סוכר, ושומנים בדם.
שומנים בדם, זה בסדר. סוכר אני עושה לו אינסולין, כדור זריקה.
אז זהו, בכל זאת מקבל טיפול.
רק זה הוא מוכן.
לא, בסדר גמור. אז אם הוא, והוא במעקב של רופא סוכר?
כן.
אז זה בסדר.
Okay.
כן, לא צריך לקבל גם כדור וגם אינסולין, אם הוא מאוזן עם אינסולין, זה בסדר גמור.
יום אחד יש לו בצום בבוקר 144, יום אחד יש לו 121, זה בבוקר בצום.
ואחר כך, אחרי ארוחת בוקר?
אני מודדת לו פעם ביום, ואני עושה לו זריקת אינסולין, וזהו.
אז כדאי פעם אחת או פעמיים לבדוק לו גם חצי שעה או שעה אחרי האוכל,
כן.
לרשום את זה, וכשהולכים לביקורת לרופא סכרת, במשך יום אחד,
yeah.
יש לו מכשיר אוטומטי, או הוא בודק באצבע?
באצבע.
אז יום או יומיים,
כן.
הוא אוכל פחות או יותר אותו דבר, נכון כל
נכון.
יום.
נכון, בורק אותו חומוס פול.
אוקיי.
כל היום.
בורק אז חומוס ופול? נו טוב, חומוס זה בריא, פול זה בריא, בורקס קצת פחות, אבל אי אפשר לאכול רק דברים בריאים, צריכים גם ליהנות בחיים.
כן.
איזה פול הוא אוכל? פול מדמס? פול שחור?
פול עם חומוס,
yeah, מסבכה. מסבכה, כשאוסיף קצת שמן זית, ואפשר להוסיף לזה ביצה קשה,
כן.
ולטחון את הכל ביחד, או לרסק עם מזלג את הכל ביחד, ואז יש לו גם חלבון, וגם שומן שהוא שומן בריא, וגם סידן, וגם שמן זית, וגם זה ארוחה לא רעה.
כן, הבורקס לא טוב.
תראי, אבל אנחנו צריכים גם ליהנות בחיים.
כן, רוב האוכל שלו זה בורקס, בוקר, ערב, וחומוס באמצע.
טוב, מה... לא תוכלי לשנות אותו עכשיו.
ממש לא. הוא בן 77 גם.
שיהיה בריא עד 120, ושתהיו בריאים ביחד.
תודה, תודה, דוקטור. ביי.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו?
אני עכשיו?
כן, את.
אוקיי.
כן.
אז...
רק מה שמך וגיל?
אורי, בת 64.
כן.
אני בחודשיים האחרונים סובלת מפלפיטציות.
פלפיטציות, כן, תכף אני אסביר מה זה, כן.
כן, וזה לדעתי נבע מחרדה.
כן.
והלכתי לרופא, אבל בכל זאת הוא נתן לי אקו לב, אקו לב במאמץ, והולטר לב.
אז בואי נתחיל בזה שיש לך רופא טוב.
כן, אז עשיתי אולטר לב.
רק שנייה, רק שנייה. אני רק רוצה להגיד למאזינים מה זה פלפיטציות. פלפיטציות זה מצב שבו אנחנו מרגישים את הדופק, והוא מפריע לנו. עכשיו, כשבודקים את הדופק בבדיקה, הדופק תקין. כלומר, הדופק יכול להיות 70 או 80, שזה דופק במספר תקין, או 60, תלוי מתי אם זה פעולה או במנוחה, אבל לא משנה שאנחנו מרגישים, הדופק הוא סדיר ותקין, אנחנו מרגישים את הלב פועם ודופק, ומרים לנו את בית החזה. וזה בדרך כלל על רקע של סטרס, של מתח, של חרדה. עכשיו, הרופא שלך הוא רופא טוב, כי הוא אמר, זה בדרך כלל על רקע של חרדה, אבל בואו נבדוק את הכל ונהיה שקטים, נשלול כל סיבה אחרת. לכן אמרתי שהוא רופא טוב. כן.
ובנוסף, קיבלתי יום אחד התקף חרדה מאוד גדול, שתפס אותי באמצע הכביש, נאלצתי להזמין אמבולנס, כי הרגשתי שהדפיקות לב, זה עוד דקה, אני מקבלת התקף לב בנהיגה, כן. התחלתי לקבל נימולים ברגליים, נימולים בידיים, ראיתי נקודות שחורות מול העיניים.
כי התחלתי לנשום ביתר, התחלתי לנשום עמוק ונכנס לחרדה ונשם נשימת יתר.
נכנסתי לחרדה מאוד קשה, הזמנתי אמבולנס, לקחו אותי לאיכילוב, באיכילוב חיברו אותי ל-EKG, ובאמת היה לי לחץ דם ודופק גבוה, משהו בדרך כלל
כן. לא. כי היית בהתקף של פאניקה, זה נקרא לגמרי. פאניק עתק, כן.
עכשיו, השאלה שלי היא ככה, אני התחלתי לקחת ציפרלקס, גם בעצת הרופא, 10 מיליגרם, התחלתי עם רבע, עליתי לכדור, היום אני איזה כבר חודש וחצי, אני אמורה כאילו כבר להרגיש טוב, ולא להרגיש את הפלפיטציות האלה.
כמה את לוקחת? כמה את לוקחת עכשיו? 10 מיליגרם? כדור שלם של 10 מיליגרם?
כן. וכמה זמן? חודש וחצי.
את רק חודש וחצי, אבל כמה זמן את על כדור שלם?
כבר שבועיים.
אוקיי, תני לעצמך עוד שבועיים, שלושה.
כן, אבל אני עדיין מקבלת את הפציצות האלה, וזה נורא קשה, זה כמעט, לפעמים זה, יש לי כמה ימים של מנוחה, ולפעמים בוא אתמול, זה היום, זה קשוע.
ואת שמה לב, את שמה לב לקשר בין סטרס לבין הדפיקות?
אני כבר לא אמורה להיות בסטרס, הדברים איכשהו הסתדרו, ואני בסדר.
הגוף שלנו לא שומע אמורה, לא אמורה, לפעמים יש איזו שריטה באוטו, וגם אחרי ששרטו את האוטו, השריטה נשארת. אז לפעמים חרדות ממשיכות להישאר לתקופה מסוימת. אבל יכול מאוד...
סליחה, פרופסור, כן? כבר חודש וחצי, זה לא אמור לעזור לי להשקיע?
זה לא חודש וחצי, זה שבועיים, כי התחלת ברבע כדור שזה 2.5 מיליגרם, ועברת לחצי כדור שזה 5 מיליגרם.
לא, סליחה, התחלתי עם חצי, ואחרי שבוע עברתי לשלם.
אז עכשיו, כמה זמן את לוקחת שלם?
שלם בסביבות כבר שבועיים וחצי, כמעט חודש.
אוקיי, בדרך כלל זה מתחיל להשפיע בכמות הזאת אחרי חודש, ואם לא, אז צריך להעלות את הכדור או להחליף אותו. לפעמים אנחנו מחליפים אותו, יש כמה משפחות של תרופות. הציפרלקס זאת בחירה טובה להרבה אנשים, אבל הציפרלקס הוא לא כל כך, הוא יותר נגד מצב רוח לא טוב, מאשר נגד חרדה, הוא משפיע גם על חרדה. אבל יש כדורים ממשפחת ה-SNRI, כן, כמו ויפאקס, כן, למשל, שהם כדורים שמשפיעים יותר על החרדה ופחות על דיכאון. או, סליחה, גם על החרדה וגם על דיכאון. אז לכן יכול להיות שצריכים...
יותר חרדה.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שצריכים להוסיף לך את זה. עכשיו, חוץ מזה, ברגע ואת בהתקף של פאניקה כזה, כן, תבקשי מהרופא שייתן לך, שיהיה לך כדור שנקרא פרולול.
איך?
פרולול.
יש לי קלונקס, הוא נתן לי קלונקס.
אוקיי, אז קחי חצי קלונקס וזה ירגיע אותך.
הבנתי, עכשיו זה לא יכול להיות משהו פיזיולוגי?
זאת הסיבה שאמרתי שיש לך רופא טוב, ששלח אותך לכמה בדיקות נוספות.
יש עוד איזה בדיקה שאפשר
לא, קודם כל, רק אם הבדיקות האלה ייצאו לא תקינות, ולפי הסיפור שלך, הבדיקות האלה ייצאו תקינות לחלוטין.
הם יצאו תקינות, האקולב יצא תקין, האולטרלב יצא תקין.
אז אין צורך... אין צורך בשום דבר.
זה נורא מפחיד אותי, פתאום נהיה לי כזה לחץ בראש.
נכון, 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 הרגשה שאתה הולך להיגמר.
כן, כן, זה נורא מפחיד אותי.
שאפילו לא תספיק להגיע לבית החולים.
בדיוק, אני חושבת, אוי, מה אני אעשה? אני לבד, גיוולת, אני מצלה להיכנס ללחץ. אני אומרת, מה זה כבר נגמר לי כבר אחר הזה.
אז בואי, ברגע שזה קורה לך, תגידי לעצמך, היה לי את זה כמה פעמים, שום דבר לא קרה לי, גם הפעם לא יקרה לי שום דבר.
אני אומרת את זה, ששום דבר לא קרה, ואני קמה בבוקר לעשות הספורט, והכל בסדר.
אוקיי.
ואני פתאום בצהריים, עוד פעם זה תופס אותי.
אוקיי, אז מה שיכול מאוד להיות, שמה שצריך לעשות, זה לתת לך כדורים טיפה אחרים,
אוקיי.
או לתת לך משהו אחר, טיפה להרגעה באופן קבוע.
הבנתי, תודה. אני יכולה עוד שאלונת קטנה?
בבקשה.
היות והייתי אומנית איפור הרבה זמן, נולדתי עם סקוליוזיס וגם מנח הצוואר שלי לא היה טוב, שחקתי גם את עמוד שדרה הצווארי וגם את הנשמלית, אז יש לי מין גליטה מאחורה של העצם, של הבגב.
כן, של הכתף.
בדיוק.
של הסקפולה, כן.
כן, ואני סובלת מסחרחורות קבועות ודיזינס ו... וכובד בראש, ובנוסף היה לי גם חור מקולרי, אז אני גם לא רואה בעין שמאל, אז כל השילוב הזה של לא רואה בעין שמאל, וגם חוט שדרה צווארי, ואולי גם קריסטלים באוזניים, הכל יוצר לי סמטוחה שלמה. איך אתה אומר? גם קינים וגם פרושים?
וגם פשפשים.
וגם פשפשים.
וגם פרושים.
לגמרי.
את כל השלשייה.
וכל הדרק הזה עליי. אז אני לא יודעת מה לעשות, אם היא ללכת לאף אוזן גרון, שייתן לי איזה...
קודם כל, תראי, בואי אני אגיד לך משהו. בואי אני אגיד לך משהו. חלק מהדברים אנחנו צריכים לדעת לקבל שקשה לשנות אותם, וללמוד לחיות איתם.
כמו מה?
הרי אם יש לך סקוליוזיס 60 שנה או 64 שנים, היום אף אחד לא ינתח אותך ויחליף לך את עמוד השדרה. אז עם חלק מהדיזינס ועם חלק מהסחרחורות, צריך ללמוד לחיות. לגבי החור המקולרי, בעין שאת לא רואה, אם זה חור מקולרי, אין הרבה מה לעשות בו.
לא, כבר ניתחו אותי, פשוט נהיה לי צלקת במיקוד הראייה, אז אני לא רואה, אני רואה
אוקיי,
כמו...
אוקיי, אז את יודעת משהו, זה יתרון. למה זה יתרון? כי יש דברים שאנחנו לא רוצים לראות. ואז אם את רואה משהו בטלוויזיה, תעצמי את העין הבריאה. זה יתרון. עכשיו... עכשיו, אם זה צריכים, זאת עובדה, יש נזק מסוים בעין, את לא רואה בעין אחת.
לא, זה כבר השלמתי, זה כבר יש לי חמש עכשיו, שנים את ה...
אז מה, אז מה...
החורות הורגות אותי והדיזנס הזה.
אז בואי תראי, יש פיזיותרפיסטים שהם מומחים בטיפול בסחרחורות.
אוקיי.
ויש פיזיותרפיסטים שהם כן. יודעים איך ללמד אותך לעשות תרגילים בעצמך. אגב,
אוקיי.
יש גם לפעמים באינטרנט. תרגילים לשיווי משקל. וכדאי שתעמדי ותלמדי ותתרגלי את זה. כי רק לעשות פעם בשעה, פעם ביום זה לא מספיק, או פעם בשבוע זה לא מספיק. ולחזק את שיווי המשקל. ואז
איך לחזק את שיווי המשקל?
על ידי תרגילים, בעזרת פיזיותרפיה סיעודית. זה נקרא פיזיותרפיסטים שהתמחו בטכניקות של זה נקרא שיקום וסטיבולרי. שיקום מערכת שיווי המשקל.
הבנתי.
תביטי באינטרנט, יש שם, ישנו המרכז לסחרחורות, ויש שם אנשים שהם מומחים לדברים האלה, ויתנו לך כלים, יש גם תוכנות שהן תוכנות לטלפון, שאת יכולה בתוכנה הזאת לתרגל איתה ולקבל משוב, יש כל מיני דברים שיכולים לעזור לך.
בצד זהב, בסדר גמור, אני אמת את
כל טוב. כל טוב. כן. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או 1-900-722-103, ואפשר גם לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, תישארו איתנו. כן, חזרנו, 103 FM, 104.5 FM, אני איתכם, רק אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים, אם אתם רוצים, לחזור על השאלות, להיכנס לאתר של 103 FM, לראות את הפרצוף היפה שלי במרכאות, ללחוץ עליו, לראות את התוכנית שלנו, ולחזור לשאלות שגם היו בעבר, לחזור לתוכנית הזאת, לשמוע אותה במועד יותר מאוחר, אם משהו מעניין אתכם לכתוב, ולהגיע לשאלות ולדברים ספציפיים, וישנו גם האתר הרשמי, הערוץ הרשמי, האתר הרשמי של פרופסור קרסו, שגם שם יש כל מיני תשובות לכל מיני שאלות אחרות, ומי איתנו על הקו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדבר שמעון.
כן, שמעון.
קודם כל, אני בן 73.
כן.
ורציתי לדבר איתך על בעיה שאני מושך אותה מגיל העשרה, מגיל, בוא נגיד, 12-13, התחיל לי בעיה שהתפתחה בהדרגה, שפיתחתי פחד. בהתחלה לא הייתי מודע לזה בדיוק מה קורה איתי, והתבייש לשתף את ההורים שלי. יש לי פחד לחרבן, לעשות את שלך הגדולים.
כן.
כאילו בבית, כמובן שהייתי גר אצל ההורים, וזה לאט לאט התפתח והתפתח.
זה עדיין נשאר?
בדיוק, בדיוק. זה עדיין נשאר עד היום, וזה התפתח והתפתח עד שנאלצתי לגור לבד, וכמובן לא יכולתי ליצור קשר עם בחורה שאני אוכל לגור איתה ולהתחתן, להוליד ילדים. עכשיו, זה התחיל לי, נגיד, בוא נגיד, התחיל לי עד כמה שאני זוכר, מגיל 12 התחלתי לחוות את החרדה הזאת, ולא הבנתי מה קורה איתי, לא הייתי מודע לזה, ולא שיתפתי תארים, כאילו פחדתי, וזה עד שבגיל בערך 20-21, פתאום יום אחד הייתי חולה מקורר, ואז פתאום זה יצא ממני הכל, והתחלתי לפקוט וזה, ולספר לאחותי ולאמא שלי, לאבא שלי בא להיכנס.
אבל אני מוכרח לשאול אותך משהו, איך התפנית?
אז בהתחלה עוד היה לי חרדות וזה, גם בבית שלי, בזמנו כל מי שהיה קרובי משפחה שהיו באים מחול, הם היו באים אצלנו, זה היה כמו הוסטל כזה, יש כאלה שנשארו שנים ויש כאלה, בקיצור הזכרה פה ושם שניסיתי, אפילו אני זוכר פעם אחת ירדתי למרתף של הבית וכאילו הרגשתי חרדה שלא יכול כאילו להיכנס אצלנו, וירדתי כאילו למרתף, ואז היה מרתף מתחת לבית וכאילו כן. ניסיתי שם ובקיצור זה, ותפסתי אוצה וככה התחיל לחרדות, וכשהתחלתי ללמוד בתיכון, פתאום חרדות, לא אכלתי לתפקד, פתאום אני הפסקתי ללמוד, ובקיצור, שיבש לי את כל החיים. ואחר כך, בגיל 21, הראשונה, בגיל 21, אז הלכתי לפסיכיאטור של קופת חולים, ודיברו איתי, נדמה לי, הביאה לי אולי כדורים, אני כבר לא זוכר, אבל אחרי זה, גם הייתי הולך לקופת חולים, לפסיכיאטור, וגם הייתי באשפוז יום, וגם הייתי בטיפול, גם פסיכיאטרים של, באופן פרטי, וגם של קופת חולים, תקופות, וגם עברתי שם טיפול קבוצתי, ופסיכותרפיה, וגם טיפול תרופתי על ידי פסיכיאטור, ושגרמו לי לכל מיני תופעות לוואי, ולא יצאתי מהבעיה הזאת, והיה איזו תקופה שבמשך שנה וחצי פיתחתי מין כפייתיות שזה היה ממש גנום. מי שהייתי פוקח את העין בבוקר ועד הלילה שהייתי נרדם,
הראש שלך חשב על זה כל הזמן.
נונסטופ הייתי עושה כל מיני פעולות כפייתיות, מין כנימון ריטואלים כאלה, נונסטופ, והרגשתי שאני מאבד את השפיות. ואחר כך, אותו תקופה, אז הלכתי לאשפוז יום, וטיפול פסיכיאטרי, ועל ידי תרופות, ופסיכותרפיה, וגם טיפול התנהגותי, וגם כל מיני טיפולים, וקבוצות פסיכודרמה, והכל מסביב, מה שמסביב. ואז, אחרי שנה וחצי, פתאום, לשמחתי, מה שהיה לי כפייתיות מהבוקר עד הלילה, תהיה לך מה זה 14 שעות, הרגשתי שאני משתגע, זה שיא הגיינום. ואז יום אחד זה התחיל, הריטואלים הכפייתיים, ההתנהגות הכפייתית, לאט 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 פחתה, עדיין היום כאילו יש לי, אבל בוא נגיד, אני רואה את זה בתור משהו זניח, כאילו זה שולי. בוא נגיד מתוך 100% שהיה לי במשך שנה וחצי שזה היה גיהנום, בוא נגיד נשארתי עם נגיד 20%, כי זה אפשר לחיות עם זה.
עכשיו, אבל היום אתה יכול להתפנות?
לא, אז היום למשל, אני לא יכול למשל נניח לגור עם מישהו, או ללכת לגור עם המשפחה, כי אני גר לבד, אתה מבין? אני לא יכול למשל שמישהי תגור איתי, ותחת צדיתי הרבה, זאת אומרת לא יכלתי ליצור זוגיות.
אבל איך אתה מתפנה היום? איך אתה מתרוקן היום?
בדיוק, יש לי פחד וחרדות כשאני קם בבוקר, ואני יש לי כזה, אני יש לי את הסדר יום, אני בוא נגיד אני מתקלח, עושה קצת יוגה ועושה תרגילי תעלות, סשן כזה של שעה, ואחרי זה אני בבית שותה קפה, אוכל ומשהו כזה. ובוא נגיד, יש לי פחד גם לצאת החוצה, לפעמים עד שעה 12-1, אם אני לא הייתי בשירותים, כאילו לא
התפניתי, ואתה מצליח, ואתה מצליח להיכנס לשירותים ולהתרוקן?
כן, לפעמים, למשל היום, אתן לך דוגמה, אז היום בשעה 9-10 הצלחתי, כן, להיכנס ולהתפנות, וגם אתמול, נגיד, בשעה 11 וזה, אבל היה איזה יום, למשל, שלא התפניתי, אבל כבר הגיע השעה 2 והייתי צריך ללכת לאחותי, אתה מבין? אז כבר אמרתי יהיה מה שיהיה והלכתי וזה, בתקווה שלא יבוא לי פתאום איזה מין גירוי, איזה לחץ, וכמו שאומרים עברתי את היום, ואחר היום כן התפניתי בבית שלי כשאני לבד, אני לא יכול כשיש מישהו, אבל כמו כן אני גם לא יכול לנסוע נגיד עם חבר, נגיד לבית מלון, לנסוע לחוץ לארץ, כל הדברים שאני אנשים עושים את זה בצורה טבעית.
אתה מתקשה לעשות.
אני כן, בגלל הזה, הדבר הזה שאצל בן אדם, למשל להשתין, אני יכול להשתין אפילו ברחוב, מאחורי, כמובן שאף אחד לא יראה.
לא, ברור.
אבל זה, אני לא יכול למשל שיבוא, נגיד יבוא חבר שלי, להגיד לי טוב, אני שן אצלך הערב, ואפילו הוא ישן בסלון או משהו כזה, או בחורה, או לא יודע מה, ואז כאילו משתק אותי, אתה מבין? מה שקורה שאני כאילו חי בודד, כאילו, אתה מבין?
אני מבין, עכשיו תגידי, מה אתה למעשה שואל אותי?
מה אני שואל אותך? אני שואל אותך אם יש לך איזשהו רעיון, כאילו אני ניסיתי את כל מה שיש לרפואה, הקונבנציונלית להציע במשך השנים, אתה מבין אותי? וגם אפילו תתאר לך גם פניתי לכל מיני, אתה יודע, פה ושם רבנים כאלה, או מהפנית, או אתה יודע, כאילו שאתה לא מצליח ואתה בודד ואתה על הקרשים, אז אתה הולך לבעלי אור, אפילו מה שנקרא.
אני מבין את זה, ואני מכיר את התופעה, והיא תופעה נורמלית, כלומר, כשאדם לא מוצא פתרון לבעיה, הוא מנסה בכל דרך. זה נורמלי וזה בסדר.
נכון,
אבל תראה, כן.
רציתי להוסיף משהו, אני, מכל הספרות שקראתי, ספרות של בעיות פסיכולוגיות, פסיכיאטריות, ונחשפתי להרמון אנשים עם בתקופה שהייתי שמה באשפוז יום, והייתי שמה בחמש שנים בשיקום שמה, ונחשפתי למלא אנשים עם כל מיני בעיות פסיכיאטריות, כן? שכל אחד יש לו את החבילה, אני לא מקנה באחרים, אתה מבין?
נכון, בדיוק.
וקראתי הרבה, קראתי הרבה ספרות, וזה אף פעם לא נתקלתי במישהו, אני לא מחלה אף אחד, שהיה לו את הבעיה שלי.
אני מכיר את הבעיה הזאת, אגב זו בעיה שהיא קיימת הרבה מאוד אצל ילדים קטנים. ילדים קטנים שלומדים בשלבים הראשונים, בגיל של שנה, שנתיים, שלומדים לשלוט על היצרי, על הצרכים, אז אצלהם זה מאוד אופייני, ולכן הם מרגישים צורך, ובחיתול הם יכולים לעשות, אבל על השירותים לא, כי יש כאילו את ההרגשה שחלק מהגוף יוצא החוצה.
כן.
שחלק מהגוף שלהם הולך החוצה. אז בילדים זה תופעה מאוד מוכרת, במבוגרים אני מכיר את התופעה, אבל פחות.
עכשיו למשל, תראה... אני זוכר למשל צנה, אולי הייתי בן 3 או משהו כזה, דוגמה, אני זוכר שכאילו אמא שלי הייתה, היה לנו שירותים ליד אמבטיה, אתה יודע, של מטר על מטר, אתה יודע,
כן, עם הצלעה
וזה, והיא הייתה יושבת, לא יודע אם לחרבן או להשתין או משהו כזה, אני כבר לא זוכר, ואני זוכר, היא הייתה מושיבה אותי לידה כאילו עם הסיר יושב, אני רואה, זוכר את הסצנה הזאת, ואני יושב, וכאילו אמור, אני לא זוכר להרבן או להסיע, אני כבר לא זוכר, וזה היה, זה לא היה לי כאילו, כאילו עד גיל 11, תגיד, משהו כזה, זה, הייתי כאחד האדם, זה, כאילו לא חשבתי על זה, אתה, כמו שאני הולך להשתין עכשיו, אתה מבין? ופתאום זה, פתאום נכנס לי כזה מין, אני לא יודע,
ולא הייתה לך שום, לא היה שום מצב שהטרידו אותך מינית בילדות?
לא, מה, תראה, למשל, אני זוכר צ'נה, מינית לא, אבל אני זוכר צ'נה, למשל, אני, אפילו אני זוכר סיפרתי את זה אז לפסיכיאטור או לפסיכולוגית, למשל, היה צ'נה שזה מישהו, חבר של דוד שלי, שהיה גר לידינו, הדוד שלי היה גר, בו היה חבר של דוד שלי. אז בזמנו, אני זוכר פעם, כנראה אחרי מלחמת...
לא חשוב מתי, לא, מה אתה זוכר?
אז אני זוכר, כאילו אחי הביא לו, אז זרקו שם בשכונה, אתה יודע, כמו משקפיים של טנקיסטים, אתה יודע, כזה כן. משקפה. אז כנראה אחי הביא לו את זה, והוא אמר לו, טוב, אני אתן לך, לא יודע, כסף או משהו כזה. אחרי זה, יום אחד הוא בא, נכנס אצלנו לבית, ואז אני זוכר, איפה יורם? איפה יורם? ואז הוא, אחי, נכנס לחדר אמבטיה, וסגר, היה ידית אחת, והידית השנייה היא הייתה מפורקת. אז הוא רוצה להיכנס ואמר לאחותי, תביא את ה... ואני שומע אותו אומר לו, כי אחי אמר לו, תביא לי מה שהבטחת לי, לירה או לא יודע מה, אז ואחי אמר לו, איזה חרה אתה שאתה לא מביא לי. ואז אני זוכר, הוא אמר לאחותי, תביא לי את הידית השנייה שאני אבטח, והוא אומר לו, מי זה חרה? מי זה חרה? מי זה חרה? ואני זוכר, ואני הייתי ילד קטן כזה, כאילו הקשבתי את זה, אז אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים הם מנסים לשייך כל מיני דברים שהבן אדם, משהו שקשור לזה, לבעיה, או אסוציאציה, או חלומות, או כל מיני כאלה, אתה יודע.
תראה, שמעון, אתה היום בן 73.
נכון.
אתה חי עם זה כבר 65 שנים.
נכון.
אני לא חושב שכדאי היום להתחיל להיכנס לטיפולים, או למחשבות, או לדברים, אם אפשר היום לשנות דברים, אחרי 60 שנה שיש לך את הבעיה. אני הייתי, אתה למדת לחיות איתה, אתה מסתדר איתה, תקבל אותה כחלק ממך.
הבנתי, אומנם זה מגביל, אתה יודע, זה מגביל לי את החיים בצורה דרכתית.
אני יודע, אני יודע.
אם לא היה לי את זה, למשל, אם לא היה לי את זה, יש לי הרבה פוטנציאל.
זה אני יודע, אני מבין, אמרת לנו את זה. אבל אני רוצה להגיד לך, יש אנשים שלא עלינו, לא רואים. יש אנשים שלא עלינו, עכשיו במלחמה האחרונה, איבדו רגליים.
נכון.
יש אנשים, כלומר צריך לפעמים ללמוד לחיות עם מוגבלות.
הבנתי.
עכשיו, אם היית בן 12 או 13 עם אותה בעיה, יכול להיות שהיו אפשרויות אחרות. אבל מה שאני מציע לך, במקום להתחרבש עם הבעיה ולחשב עליה כל הזמן, תלמד לקבל אותה. תגיד לעצמך, זה אני, ככה אני, אלה המגבלות שלי. ואני הבנתי. עם המגבלה הזאת אחיה את החיים שלי הכי טוב שאני יכול.
הבנתי.
אתה מבין?
כן.
ואל תנסה, אל תנסה לשנות דבר שקיים כבר 60 שנה ללא שינוי.
מה גם, שאני אגיד לך היום בגיל שלי ואחרי כל מה שעברתי, כבר פשוט אין לי כוחות עוד פעם ללכת לשיחות פסיכותרפיה וכדורים ושוחטים תופעות לוואי.
זה גם לא יעזור.
כי אני לא לוקח היום כדורים פסיכיאטרים.
זה גם לא יעזור. זה גם לא יעזור. ואנחנו צריכים, אנחנו ברשותך צריכים לסיים.
כן, בסדר, תודה.
כל טוב לך. קבל את עצמך, תאהב את עצמך, ותקבל את זה כחלק ממך.
להתראות.
כל טוב.
בסדר, להתראות, תודה.
כל טוב לך. כל טוב. כן, זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, תודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לשני רומנו מפיקה, תודה לאסף חרמוני על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה על הלייב, לאיציק אהרון על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM, הצוות הנהדר שלי עומד לרשותכם למי שרוצה לעלות לשידור, במספר 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור יכול להתקשר עכשיו ל-0552-103-103 ומיד לאחר החדשות נחזור אליכם להתראות. ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל אסף חרמוני, האחראי ללייב אליעזר בן יהודה, האחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM גלעד בלום. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או 1-900-722-103. אנחנו יוצאים לדרך ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת אורלי.
כן, אורלי.
ואני בת 45, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה.
בכיף.
ואני כל שבוע לומדת ממך פרק בבין אדם לחברו. איך להתנהג, איך להתייחס.
תודה רבה, אורלי.
בזולת.
תודה, אורלי. תודה, אורלי.
כן. אני רציתי לשאול, אני סובלת ממש, מאז שאני מכירה את עצמי, טורנה רק פה מכאבי גב. עכשיו יש איזשהו ממצאים שעשיתי בסיטי ב-MRI של פריצת דיסק ב-6-7 ובלד דיסק ב-4-5 וכל מיני כאלו ניוונים למיניהם בחוליות. שמה שמציק לי מאוד ביום יום זה כאבים מהמפרק בצד ימין.
איזה מפרק? מצוואר הירך?
מה זה?
איזה מפרק? של צוואר הירך?
של הירך הימני.
כן, כן.
כאבים יורדים לי למטה לברך ולמטה לשוק.
כן, זה אזור של L4, L5, S1, כן.
יש לי בממצאים שכתוב לי פה L4, L5, עם לחץ על הסק האטיקלי.
אוקיי, זה מסביר את הכאב.
L5, S1, המשיק, זה שורש S1 לשמאל.
זה מסביר את הכאבים.
עכשיו, יש לי גם כאבים בברך שעשו לי איזה MRI, ורשום לי פה מניסקוס מדיאלי ניווני. ושעשו לי את ה-MRI פרקי ירחיים, אז כתוב לי טנדינו ברוסיטיס.
טנדינו ברוסיטיס, כן.
נירטית מימין, עם קרח חלקי, אבל הרופא אמר לי שהוא לא רואה קרח חלקי. והוצא לי איזושהי זריקה, שרציתי לשאול מה באמת טוב לי לעשות עם זריקה או... או טיפול של אוסטאופט, או
תראי,
או
הילדות
בכלל.
אני הייתי מתחיל עם טיפול אוסטאופטי. טיפול אוסטאופטי שיעבוד על עמוד השדרה, שיעבוד על פרקי הירכיים, שישחרר טיפה את השרירים שהם דפוסים, עם דיקור או בלי דיקור, אפשר ללכת גם פעם בכמה זמן למדקר, שלפעמים ישחרר את השרירים המקובצים. אם זה לא עוזר, או אם זה לא עוזר מספיק, תמיד אפשר להיעזר בזריקה. עכשיו תראי, שינויים בעמוד השדרה מתחילים יחסית בגיל צעיר. גיל 45 זה אמנם גיל צעיר מאוד, אבל אנחנו יודעים ששינויים למעשה מתחילים כבר בגיל 18, 19, 20. כך שאצל חלק זה מתחיל ומזיק ומפריע יותר מוקדם, ואצל חלק יותר מאוחר, יש אנשים שמתחילים לסבול ממפרקים ומעמוד השדרה רק בגיל 60-70. יש כאלה שבגיל 20-30, ויש כאלה שאף פעם לא. כך שמה שאני הייתי הולך זה מהקל לכבד. הייתי מקבל קודם כל כמה טיפולים באוסטאופתיה, אפשר לקבל את זה דרך קופת חולים למרפאות הטבעיות של קופת חולים, ואולי גם בדיקור, ורואה איך זה משתפר. ואם לא, מבקש הפניה למרפאת כאב ומקבל הזרקה ספציפית ל-L4, L5, L5S1 בצד שהכאב שלך קיים.
זהו, כתוב לי פה, ברופא שהוא נתן לי, אז הוא רשם לי CT, שינויים ניוונים בדיסק, עצירות תעלה. עצירות תעלה לא היה כתוב לי בבדיקה, אבל הרופא שראה את הדיסק, הוא כתב לי עצירות תעלה ב-L5S1.
S1. זה אפשר למדוד ולראות מה הרוחב של התעלה. זה דבר שאחד, שאם יש אז כותבים את זה בדרך כלל. יש בתוכנה של ה-MRI, אפשר לבדוק את זה. אבל זה דבר שאני לא יכול להתייחס אליו, כי אני לא רואה את הבדיקה בעצמי, ואני סומך על רופא אורתופד שיש לו מספיק ניסיון כדי לדעת מה שהוא רואה ומה שהוא לא רואה.
והרופאה גם שלחה אותי לרומטולוג, בגלל שיש לי כל הזמן נוקשות בגב. נוקשות שאני אפילו יכולה להתעורר מזה בלילה מכאבים, ואז אגב, כמו קרש, אני קמה, ואז אני ככה מתנוענת, הולכת, חוזרת, ואז הנוקשות יורדת. אז היא חשבה שזה משהו ששייך לפרקים.
תראי, זה לא נראה לי, אבל את יודעת משהו, יש ספק, אין ספק, להזיק זה לא יכול, זה יכול רק לעזור.
עשינו איזשהו בירור, שסיפרתי לרופא על הכאבים, שיש לי גם בעורף, בצוואר, גם כשאני נרדמת, אז כאילו השרירים בצוואר מתכווצים לי.
אז הרומטולוג אמר שזה לא קשור אליו, אני מניח.
הוא אמר לי שזה נקרא פיברומיאלגיה לכל הכאבים האלו, והוא נתן לי תרופה בשם סימבלטה.
כן.
הוא אמר לי שזה יכול להוריד לי את הכאבים, וגם לפעמים אני כל כך תשושה שאני לא יכולה לישון הרבה שעות בלילה, כי הכאבים גם לא נותנים לי להסתובב על צד הימין, אני לא יכולה לישון על צד ימין, לא על צד שמאל, אני שוכבת ישר, ואז אני מקבלת את הנוקשות הזאת בגב, אז אני ככה גם עייפה הרבה פעמים בבוקר, ואני לא מיודע מה מרוכזת.
כן.
אז הוא אמר לי שהכדור הזה יעזור לי. זה באמת מומלץ כזה כדור?
תקשיבי, אני תמיד אומר, הכדור הזה הוא כדור טוב. שאנחנו נותנים אותו בדרך כלל בכאבים עצביים, ונותנים אותו גם בפיברומיאלגיה. אני לא יודע אם התמונה שלך היא פיברומיאלגיה, כי ההבחנה...
אני לא מרגיש שאני בכלל שייכת לכל ההגדרה.
אני גם לא חושב, ואני אגיד לך למה אני לא חושב. כי פיברומיאלגיה, אחת ההגדרות של פיברומיאלגיה, היא שאני לא מוצא שום סיבה אחרת לכאב. אם אני לא מוצא שום סיבה אחרת לכאב, ויש כאבים בכל השרירים, וכאבים שנודדים ממקום למקום, שהולכים עם הפרעות בשינה, לא בגלל כאבים, שהולכים עם מצב רוח לא טוב, שהולכים עם כל מיני דברים כאלה, אז אני יכול לקבוע פיברומיאלגיה. אבל לך יש גם שינויים בעמוד השדרה הצווארי, גם שינויים בעמוד השדרה המותני, גם שינויים במפרק, כלומר, יש לך מספיק סיבות לתלונות שלך. אז לא נראה לי שזה פיברומיאלגיה. אבל, ללא קשר, כשיש כאבים חזקים, סימבלת... הלו? הלו? הלו?
כן, סליחה, היה פה
טעות... כן, כן. סימבלת יכול לפעמים לעזור. אז שווה לנסות את זה. תנסי 3 חודשים. אם אחרי 3 חודשים את לא רואה שום הבדל, תפסיקי. אם את לא רואה...
50 מיליגרם ולעבור ל-50 ב3 חודשים?
לא, לא, אין. סימבלת הולכת או ב-30 או ב-60. להתחיל ב-30 מיליגרם.
ואחרי כמה זמן לעבור ל-60?
אחרי חודש לעבור ל-60.
הבנתי. והרמות שלי, של ה-CRP בדם, הם בדרך כלל הם בין 10 ל-25, שזה כאילו מעבר לטווח. יש בזה איזשהו...
זה אומר שיש משהו דלקתי בגוף, וזה מאשר את ההבחנה שלא מדובר בפיברומיאלגיה, אלא במשהו אחר. אבל זה פה הרומטולוג צריך...
הרופאה הזכירה לי שדלקת כזאת, כמו שיש לי במפרק בצד ימין, זה לא רואים את זה בבדיקות דם.
תראי, אני לא יודע, CRP זה מצב שמעיד על דלקתיות. עכשיו, CRP יכול להיות גם בגלל, תיאורטית, גם בגלל ציפורן חודרנית, גם בגלל דלקת בשיניים, גם בגלל דברים, דלקת איזה בלוטות לימפה נפוחות, כל מצב דלקתי בגוף מעלה את ה-CRP. אז אני לא יודע מה הסיבה אצלך. אבל CRP זה גם אחד הסימנים לדלקתיות במחלות פרקים. אז יכול מאוד להיות שזאת הסיבה ששלחה אותך לרומטולוג. אז יעשו לך את כל הבדיקות הרומטולוגיות, ואו שישרו, או שישלו.
אז הנוקשות הזאת שיש לי בלילה, זה נוקשות שאופיינית למה שיש בחוליות של 4L5, לבלט הזה?
יש הרבה אנשים שבלילה, בתחילת הלילה הם עייפים והם נרדמים בשינה עמוקה. בסביבות שעה 3, 2, 3, השינה העמוקה יורדת, ואז לפעמים הם מתעוררים כדי להסתובב או לשירותים, ואז הם מרגישים את הנוקשות, כי במשך 4 שעות הם ישנו והגוף לא זז. ואז טיפה הם קמים, מתהלכים, הולכים לשירותים, מזיזים את הגוף, ואז שוב הם מרגישים יותר טוב. אוקיי?
כן, אז את הזריקה לא למהר לקחת, זה דבר שלא כדאי למהר לקחת אותו?
אני מציע, תראי, אני אוהב ללכת מהקל לכבד.
או שיש בזה איזה שהם חסרונות בזריקה, זה סיכון או משהו?
אין שום סיכון. אין שום סיכון אצל אישה בריאה וצעירה. אבל קודם כל הייתי מנסה ללכת לדיקור ולאוסטאופתיה ולדברים כאלה, והיה אם זה לא יעזור... אז הייתי הולך לקבל את הזריקה.
עכשיו אני גם עושה פילאטיס, פילאטיס מכשירים ופילאטיס רצפה, זה גם טוב לי?
אני מעדיף, אני אישית מעדיף לעשות פילאטיס מזרון, ולא פילאטיס מכשירים. זה מה שאני מעדיף, יש לי ניסיון עם פילאטיס מכשירים, זה מאוד 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 תלוי במורה, יש לי הרבה מאוד חולים, מטופלים, שבאים אליי עם כאבים מסוגים שונים, וכשאני מתחקר אותם, מסתבר שהפילאטיס מכשירים, נתנו להם למשוך יותר מדי חזק, שמו גומיות עם התנגדות יותר חזקה, ואז הם מקבלים בעיות גידיות, לפעמים קרעים חלקיים בגידי הכתפיים. אני אישית מעדיף וממליץ על פילאטיס מזרון.
עכשיו, מה זה הממצא הזה, טנדינו ברוסיטית? מה זה המילים האלו?
את רוצה ללמוד רפואה בתוכנית רדיו, זה קצת קשה. טנדינו זה גיד, טנדין זה גיד.
כן.
בורסיטיס זה קופסית שעוטפת את המפרק. אז יש לך סימנים של דלקת במפרק. והדלקת הזאת יכולה לגרום ל-CRP הגבוה.
וקשור okay. לחוליות שבגב הדלקת הזאת?
לא, זה קשור לצוואר הירך, זה דבר אחד, והחוליות בגב זה דבר אחר, וברשותך אנחנו נעבור למאזין הבא.
טוב.
טוב, אורלי, כל טוב. אוקיי, ומי איתנו על הקו?
שלום לך, פרופסור.
שלום וברכה. שלום וברכה.
שמי חווה. כן. אני בדרך כלל אדם מתפקד, אני בת 80.
כן.
ואני אדם מתפקד. רגילה להיות אדם מתפקד, עצמאי, רגילה.
כן.
עכשיו, אני לפני שנה עברתי עשרה של סרטן שד הורמונלי.
כן.
אחרי כן כמובן הקרנות והגעתי לשלב של התרופה.
מה את מקבלת? טמוקסיפן?
כן, זהו.
אוקיי.
מה שנתנו לי בגלל אוסטאופורוזיס, אתה יודע, בגלל דילול העצם.
כן.
אני מקבלת דרך אגב פרוליה, זריקת פרוליה.
פרוליה, אוקיי.
כן, פרוליה. אז נתנו לי טמוקסיפן.
כן.
אני התחלתי לקחת אותו, החזקתי מעמד כנראה בין חודש וחצי לחודשיים מקסימום, וזה כל כך החליש אותי, וזה גמר לי את השרירים ברגליים, אני בקושי הלכתי, אז בסוף אני פשוט הפסקתי.
תרקשי מהרופא לתת לך תרופה אחרת?
רק רגע, מיד, אני מבינה. אני אספר לך.
כן, אני שומע.
ואז, זאת אומרת, הפסקתי לכמה חודשים. בכמה חודשים האלה, יש לי חברה מדענית, ויש לי עוד חברה...
רק שנייה, רק שנייה. בכמה חודשים האלה התאוששת וחזרת לעצמך?
השתפרתי, כן.
השתפרת, כלומר, את מקשרת את זה לתרופה. אוקיי, תמשיכי.
כן, כן. עכשיו, נכון שבעזרת שתי חברות שהן מדעניות בתחום המחקר,
כן.
אנחנו מצאנו, אמנם לא בדיוק ישיר, כי המחקרים עדיין מתנהלים, וזה לא בדיוק על על הגיל המבוגר כל כך וכולי וכולי, אבל יש מחקרים מתקדמים על טמוקסיפן, 5 מיליגרם, ומה שאני עשיתי, אני מודה,
כן.
אני סיפרתי לאונקולוגית, אבל היא ביטלה את זה,
כן.
אני בינתיים עם אונקולוגית אחרת, אבל אני התחלתי לקחת, אחרי כמה חודשים האלה, חציתי את הטמוקסיפן לחצי,
כן.
זאת אומרת ל10 מיליגרם, והתחלתי לקחת 10 מיליגרם פעם ביומיים. זאת אומרת שיוצא כאילו 5 מיליגרם ליום, נכון?
כן, נכון.
עכשיו, זה אני כבר עושה חודשים, ואני קצת משפיע עליי, אבל, זאת אומרת, אם אני צריכה, אני לא הולכת מרחקים, קשה לי בעליות, אבל אני מתפקדת, הרבה, אני מתפקדת עצמאית, אני מתפקדת. אז עכשיו, מחדש, נתנו לי, רשמו לי נולוודקס. הנולוודקס, אם אתה מכיר אותו?
כן, כן, מכיר אותו.
אוקיי, זה לא הגנרי. ואמרו שיכול להיות, הנולוודקס 20, שיכול להיות שזה לא ישפיע עליי קשה באותה מידה. אני מאוד חוששת.
תנסי לשבוע ותראי.
נכון. עכשיו, השאלה מעבר לתרופות הללו, שזה באמת סיפור לא פשוט, להתאים תרופה לזה, אני שואלת, האם אתה מכיר תוסף שיכול לחזק, או למשל, אני מאמינה בפטריות, האם פטריה מסוימת יכולה לעזור, משהו בכיוון הזה, להיעזר.
אז בואי תראי, קודם כל, מה שאני מציע לך, חשוב נורא לקחת את הכדורים. כי אם הגידול הוא גידול הורמונלי, אז הוא ניזון מאסטרוגן.
נכון.
ואם הוא ניזון מאסטרוגן, אנחנו צריכים לדאוג לדכא את האסטרוגן.
נכון,
וזה הבעיה. וזה מה שאת המוקסיפן והנבולדקס עושים.
נכון.
לכן את מרגישה את החולשה.
נכון.
עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, החולשה הזאת אחרי מספר חודשים חולפת. עכשיו, צריך לקחת בחשבון גם שכל הניתוח וכל ההקרנות וכל מה שאת עברת, הוא טראומה לגוף. טראומה שהגוף צריך להתאושש ממנה, וזה גם לוקח זמן.
נכון, אבל כבר עברה שנה.
אוקיי. שנה מבחינה זאת זה לא כל כך הרבה זמן לטראומה של הגוף, בגיל 80. וגם לא בגיל 70. וגם לא בגיל 60. עכשיו, מה שאני יכול להציע לך, זה קודם כל, אני לא יודע אם התזונה שלך עד כמה היא מאוזנת ועד כמה את סופגת. אז אני הייתי מציע לקחת קודם כל מולטי ויטמין. מולטי ויטמין, אחד ביום.
כן, אני לוקחת דרך אגב,
כן.
אופטיסייף, בגלל ליבוד
אוקיי.
מוסקולרי בעין.
כן, אוקיי. מולטיסייף הוא טוב, אבל הוא לא מכיל את הכל לבית. את יכולה להוסיף למולטיסייף גם עוד מולטי ויטמין, שום דבר לא יקרה, זה לא יגרום לעודף של ויטמינים, אם תקחי עוד מולטי ויטמין אחד. אוקיי. זה דבר אחד. עכשיו, אם יש לך ניוון מקולרי, כדאי גם לקחת אולי יותר לוטאין ו...
נכון.
אוקיי, אמרו לך, אני מניח.
נכון, אני מכירה
אוקיי.
את זה. כן.
אוקיי. עכשיו, יש פטריה שנקראת קוואדריספס.
איך? עוד פעם?
קוואדריספס.
אתה יכול להיית?
אני אייית לך אותה עוד מעט. עכשיו, כן. הפטריה, אני אבקש אחר כך שיתקשרו ויתנו לך בדיוק איך קוראים לה ואיך זהו. זאת פטריה שהיא נקראת מלכת הפטריות, וזאת פטריה שנותנת, שמחזקת, היא טובה גם למערכת החיסון וגם למערכת העצבים. אז okay. אני הייתי מציע לנסות אולי להזיר בה, אבל לדעתי, איך את עושה פעילות גופנית?
אני הולכת פעם בשבוע להתעמלות בונה עצם.
כן.
ופעם בשבוע לפעמים יוגה. ואני עושה קצת בבית, אתה יודע. עוד
מה את עושה?
אני לוקחת תרגילים כאלה שנתנו בשיעורים.
כן, אוקיי, בסדר. עליה,
ואני עושה פעילות בבית.
אוקיי.
תרגילים.
זה חשוב לעשות פעילות גופנית, כי זה מחזק את השרירים.
נכון.
עכשיו, בואי, יש לך נייר ועיפרון?
כן.
בואי, תרשמי. קוף וו רש דלד.
קוף וו רש דלד.
יוד סמך פי סמך.
יוד סמך פי סמך. אוקיי.
כן. זאת פטריה. עכשיו, אם את מזמינה את זה מחוץ לארץ דרך איזה חברה אחרת, זה C-O-R-D-Y.
C-R?
לא, C-O.
C-O.
R-D-Y-C.
R-D-Y-C.
E-P-S.
אוקיי.
זה שם הפטריה, והיא נקראת גם מלכת הפטריות, יש לה הרבה השפעות טובות. היא נקראת גם פטריית בריאות, אפשר להשיג אותה בארץ, יש לה הרבה איכויות טובות. זהו.
לגבי הפטריה, מה זה?
זה קפסולות, זה קפסולות.
זה קפסולות?
כן, כן.
אתה יודע, יש חברות שגם מוכרות כל מיני פטריות חיות,
אני לא... אין לי ניסיון עם פטריות חיות, ופטריות חיות צריך לבשל, ויש להם טעם. Okay. אני חושב ש...
אוקיי, okay. כן, כן. בסדר גמור. כן. בסדר גמור. אני די... אני אוכלת, אני משתדלת, אבל יותר ירקות מבושלים, פחות חיים, ואני יודעת שצריך ירוקים.
צריך ירוקים, צריך לאכול אוכל כמה שאפשר בצורתו הטבעית. לא אוכל מתועס. לא נקניקיות ולא המבורגרים. אם את רוצה לעשות המבורגר, שתתכנו לך את הבשר לפני העיניים, ותתבלני אותו את, אוף, תקני אוף ותבשלי אותו בעצמך, לא לקנות אוכל מוכן, כי אנחנו לא יודעים חומרי שימור, לא חומרי שימור, בצורה הטבעית ביותר. את רוצה סטייק, תקני סטייק, או תקחי בקצביה סטייק, שימי אותו את על המחבת, זה הדבר הכי טוב.
אז אתה אומר גם, אני מבינה, אתה אומר גם שתוך חודשים או תקופה מסוימת, הגוף מסתגל לתרופה?
כן, מניסיוני כן. לא מניסיוני האישי, אבל מניסיוני המטופלים הם מתרגלים, הגוף מתרגל.
כרגע,
וצריך לקחת בחשבון עוד פעם, שזאת טראומה, כל ניתוח וכל קרינה וכל המהלך הזה וכל המחלה, יוצרת טראומה לגוף, שלגוף לוקח זמן להתחזק, לקבל ביטחון, את תרגישי שאת בריאה, כי הטיפולים הם יעילים.
כן.
אנחנו אבל... היום יודעים שהטיפולים שהופכים את המחלה ממחלה שהייתה פעם מחלה קשה, למחלה כרונית שאפשר לחיות איתה.
כן, כן, אז, נכון. אז אבל כן. אני רוצה עוד שאלה בקשר לזה, בקשר לתרופה.
כן.
אולי כדאי לי לא לעבור ישר ל-20, אלא לעלות בהדרגה.
לא, זה אני לא יכול לענות לך, זה את צריכה לשאול את האונקולוגים, או זה אני גם לא יכול לקחת אחריות בייעוץ כזה. כן. זה לא.
אוקיי.
כן, אוקיי?
אני מאוד מאוד מודה.
כל טוב לך. חווה, תרגישי טוב.
תודה, תודה.
סבלנות, סבלנות, זה שם הסיפור. אוקיי. כל טוב.
תודה.
כל טוב. כן, מאיתנו על הקו.
שלום, דוקטור, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
פרופסור קרסו, יש לי שני שאלות, שאלה אחת, כאילו, שאני אשאל אותך, ואחרי זה את השאלה השנייה.
שוט.
יש לי שכן שהוא גר חדש לבית שלי, כאילו, בום, רגיש לו גמגום חזק.
חכה. דבר יותר לאט, דבר יותר בשקט, ואני אשמע אותך, כן.
אוקיי. אני, יש לי שכן שגר לידי, וכאילו חדש, הוא בא לגור לידי חדש, ויש לו גמגום חזק. ולפני שבוע היה בר מצווה של הבן שלו, והוא הזמין אותי לבר מצווה של הבן שלו, והוא שר כל כך יפה, כל כך, אין דברים כאן, איך זה, שהוא לא יכול להוציא כאילו מילה בקושי מהפה, ושהוא תופס את הרמקול, הוא שר יפה, משהו, אין דברים כאלה, איך זה כאילו?
איך זה? כי השירה היא באזור אחר של המוח מהדיבור. יש לנו, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים, יש הרבה זמרים גם ידועים. יש זמרים ידועים שאנחנו מכירים אותם, שבשירה הם שרים טוב, ובדיבור הם מגמגמים. עכשיו, בדיבור אתה צריך לחשוב גם מה שאתה רוצה להגיד, ואותו אתה אומר. ובשירה היא רשומה לך על הדיסק באופן אוטומטי. יש לנו מוח אחד שהוא מוח אנליטי עם זיכרון שהוא מוציא אותו ממאגר מסוים. יש לנו מוח אחר שהוא מוח חווייתי, שהוא קשור לחוויות. אז התופעה של גמגום קשה ושירה, או יש כאלה שהם אומנים שבחיי היום יום מגמגמים, עולים על הבמה לספר איזה סיפור, הוא נשטף להם החוצה כי הם מתורגלים בו. אז זאת תופעה מוכרת.
הבנתי. עכשיו, פרופסור קרסו, רציתי לשאול אותך, אני הרבה שנים גרתי לבד, אשתי נפטרה לפני המון שנים, ולפני כמה חודשים הכרתי בחורה, והיא כאילו באה לגור אצלי, ואומרת לי, משה, הנחירות שלך עד לשמיים מגיעות. אז אני ממש, אני לא הרגשתי, כאילו הייתי גר לבד, וכאילו זה לא הפריע לי, אני לא שמעתי, לא ידעתי שאני נוחר, אני לא ידעתי.
תגיד לי...
קנתה לי איזה קרית בפייסבוק, לא יודע, ראתה בגוגל, היא קנתה לי איזה קרית מיוחדת, לא יודע, שאני אשן עליה, כאילו שיקל עליי בנחירות.
כן.
היא אומרת שזה לא עוזר, אז אחרי זה ראיתי בגוגל שיש בלייזר, עושים בלייזר, כאילו בלייזר.
תשמע, אני מציע לך שני דברים. קודם כל, אפשר ללכת ולעשות ניתוח בלייזר. אבל
לפני... לא, לא ניתוח, הלכתי, עשו לי בלייזר, כאילו פתחתי את הפה, והם עשו לי כאילו בלייזר, אמרו לי שצריך 3 טיפולים לעשות, כל טיפול עולה 3,000 שקל, ושכמתי להם 3,000 שקל, פתחתי את הפה, ואז נכנסו עם לייזר, לא יודע מה הם עשו. וזהו, אמור לי בעוד חודש לבוא עוד פעם, אבל אחרי הפעם הזאת שעשיתי, אז היא אומרת לי, אם אמור לי שזה יעזור לך קצת, והבחורה שקרה איתי, היא אומרת לי שאני לא רואה שום שינוי, כאילו ב-3,000 שקל שילמתי בינתיים.
שמע, אני לא יודע מה בדיוק עשו לך, יש איזה סוג של ניתוח שעושים אותו בלייזר וגורם להצטלקות של האינדבל. הבטיחו לך שזה יעזור, נתנו לך איזה
ש... זה לא ניתוח, רק פתחתי את הפה, והיא נכנסה מזה מכשיר, והרגשתי קצת כמו שהוא שורף כזה, כאילו משהו שורף קצת.
הרדימה את המקום? נסע לך ספרי להרדים את המקום?
לא, 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 זה לא כך, רק טיפה, טיפה, הרגשתי קצת שורף, טיפה שזה שורף, כאילו לקח לה איזה 5 דקות, 7 דקות עם המכשיר הזה של הלייזר, כאילו אמרה שאני לא יודע בדיוק מה היא הסבירה לי, שזה צריך להרים אותו למעלה, משהו, כאילו אני לא יודע.
אני לא יודע מה עשו לך. ואני לא יודע מה הבעיה שלך, אבל נחירות יכולות להיות מסיבות רבות. חלק מהנחירות זה הפרעת נשימה בשינה. וזה מה שאני מציע לך בינתיים. אתה ישן עם פיג'אמה?
לא, אני ישן רק עם תחתונים.
אוקיי, אז אני מציע לך לישון עם חולצה של פיג'אמה, ותתפור לך בקי...
לא, אבל בכל תנוחה, דוק, פרופסור, בכל תנוחה שאני יושן אני נוחה, אני יודע, אתה רוצה להגיד לי כי לא לישון על הגב, אבל גם שאני יושן על הבטן, על הצד הזה, כל תנוחה שאני יושן, אני אחרא אותו דבר, לא, זה לא, לא, כאילו, לא
משתנה. אז תשמע, אתה שמן?
לא.
לא. ויש לך צוואר קצר?
רגיל, לא, לא קצר, לא, לא, לא.
לא. בן כמה אתה?
67.
כמה?
67.
תשמע, אני לא יודע מה בדיוק היא עשתה לך, ואני לא יודע מה בדיוק היא הבטיחה לך. אני יודע שאפשר לעשות ניתוחים בלייזר, ובהם לצרוב או לקרות את האינבל. האינבל זה אותה לשונית קטנה שנמצאת בכניסה לגרון, מעל הלשון. מה היא עשתה, אני לא יודע. אז אני לא יכול...
היא צרבה,
כאילו, היא צרבה. אני לא יודע את מה היא צרבה. כי אם היא צרבה, אם זאת צריבה שצריכה לפתוח ולעשות פתח גדול, אז זה עושים אותו בהרדמה, והיא לא הרדימה אותך.
לא, לא, לא.
עכשיו,
לא.
יש כמה סוגים של טיפולים בלייזר. אני לא יודע מה היא עשתה, אני לא יכול להתייחס. אני רק יכול לקוות ש3 טיפולים בהשקעה של 9,000 שקל ישפיעו עליך.
כן, אני גם מקווה. זו, אמרתי, אתה יודע מה
היא
עשתה, אני יודע מה
היא עשתה. לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה היא עשתה, לא. סורי.
כל טוב,
גם אתה, גם אתה.
תודה רבה.
ביי. כן, חזרתי אליכם, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
קוראים לי שוש.
כן, שוש. ואת כמה את?
93 עוד חודש.
כמה?
שמעת טוב, 93.
עד 120, כ-20, את נשמעת בת 23.
כל אחד אומר לי מה אני נשמעת, אף אחד לא מבין כמה אני סובלת.
אני מתאר לעצמי, כן. כן, את יודעת, אני תמיד אומר בתוכניות שעם הגיל אנחנו רק אוספים מחלות, אבל זה בסדר.
אני, יש לי מחלה אחת שנורא מציקה לי, אני כבר דיברתי איתך, כן. ואתה אמרת שתחזור, זה היה שירות שידור מוקלט, לא חשוב. העיקר שאני מדברת איתך.
כן.
אני סובלת מנורופתיה הרבה שנים, זה התחיל בכפות הרגליים, בחורף הייתי מוציאה את הרגליים החוצה, ואחר כך זה עלה. על כל צד שמאל, כולל השד השמאלי. ולפעמים אולי גם אני מרגישה את כבר את הלכי.
זה לא כל... את הלכי בצד שמאל?
שמאל, שמאל, כל הצד השמאלי.
כלומר, כל חצי גוף שמאלי.
כן, וגם בצד הימני עד הברך.
אוקיי, זה קצת נוירופתיה מוזרה קצת, משום שהפנים בצד ימין... בצד שמאל והחצי גוף שמאל, זה לא הולך ביחד, אבל לא משנה, תמשיכי.
טוב, אני מרגישה כאבים, כאילו בהתחלה זה היה כאבים נוראים, כאילו...
את מדברת על כאבים או על צריבה?
אני לא יודעת...
או על נימול, או על נימול.
בהתחלה, לפני לא הרבה זמן עדיין, הרגשתי כאילו שמו אותי על מדורה, כמו ששמים את הסינים כשהם... את ההודים כשהם מתים, כזו כן. הרגשה הייתה לי,
כן.
ברגליים, נורא, זה קצת השתפר, אני חייבת להגיד לך שאני לוקחת ליריקה פעמיים ביום,
של כמה מיליגרם?
בבוקר 150, בערב 225, כן. בוא נגיד שאולי זה קצת שינה את צורת הכאב.
מצאו משהו ב-EMG?
לא עשיתי אף פעם, הרופא לא נתן לי אף פעם, הם החליטו שזה נורופתיה, ונתנו...
אבל נורופתיה בדרך כלל היא סימטרית, היא מופיעה בשתי הרגליים אותו דבר, עד הרגליים, נדיר שנוירופתיה עולה לכיוון הבטן החזה, נדיר עוד יותר ולא מתאים נוירולוגית שמגיעה גם לפנים באותו צד
לא,
של הגוף.
אני לא בטוחה שזה בפנים, אני עד לא בטוחה שזה עזוב את הפנים.
אני אעזוב את הכל, אם זה היה תלוי בי, הייתי עוזב את הכל ומוציא ממך את כל הג'וקים האלה. כן.
תנסה.
הלוואי שהייתי יכול, כן.
מה אני אגיד לך, אני אפילו התחילו לתת לי קנאביס רפואי.
כן. וזה עוזר לך קצת?
אני דיברתי, על זה דיברתי איתך, אמרתי לה שאני מקבלת T20 בבוקר. עוד פעם ב...
T20 בבוקר? אולי לא נראה לי.
אחד, לא, אחד. T1.
T1 בבוקר. T1, C20. נכון. זה כבר נשמע יותר טוב.
עוד פעם ב-4.
כן.
ובערב, T3, C15, ואתה המלצת לי בפעם האחרונה שדיברתי איתך, לא ידעת את כל הסיפור, שאני אוסיף עוד טיפה.
בצהריים, כן.
לא, בערב בלילה. את ה-3-15.
3-15 להוסיף עוד טיפה,
okay.
ועד okay. כמה שאני זוכר, אם אני זוכר, אמרתי שאם זה מפריע לך אחר הצהריים, לקחת טיפה אחת של T1, C20 גם בצהריים. מתי זה מפריע לך הכי הרבה?
בלילה.
בלילה, אוקיי, okay. אז בואי נעזוב את הצהריים. את העלית טיפה אחת בלילה?
מה אני?
את העלית... טיפה
כן,
אחת
כן,
בלילה?
כן, כן.
וכמה את לוקחת טיפות עכשיו? 3 טיפות בלילה?
לא, 2. אני לקחתי 1, ואתה אמרת לי לקחת 2.
ואיך יש שיפור בלילה?
בוא אני אגיד לך שיש טיפה שיפור. אולי אני נרדמת לפעמים יותר. קצת, יש שיפור קטן מאוד, לא משמעותי, כיוון ש... אני מתחילה לקבל
התקף,
אני מתעוררת
ביד. ברור, תראי, אני רוצה להגיד לך, האיזון של קנאביס נעשה כמו שעושים צ'ולנט, או כמו שעושים עוגה.
כן, אני יודע.
כל פעם מוסיפים קצת. אני הייתי מציע לך לנסות לקחת 3 טיפות.
מתי?
בערב לפני השינה.
אני מפחד שאני ארד עם סחרור ואני אפול.
נכון, זה באמת סיכול, אז בואי נעשה
לא,
ככה.
לא, זה אמר תקחי... לי הרוקח.
נכון, אז תקחי 2 טיפות של הטיפות של הלילה, ועוד מה שאת לוקחת עכשיו, ועוד טיפה אחת של הטיפות של הבוקר.
עכשיו בנוגע לזה יש לי עוד שאלה.
דקה, תרשמי לך את זה או תזכרי. כי בבוקר את לוקחת T1, C20.
רגע, סליחה, אני לקחתי את, כן.
אז ככה, בלילה לפני השינה, לקחת 2 טיפות של T3, C15.
זה כמו שאני לוקחת עכשיו.
כן, וטיפה אחת של T1, C20, מה שאת לוקחת בבוקר.
בסדר, 2 בלילה.
תנסי, 2 בלילה ואחד מהטיפות של הבוקר.
כן, בסדר. השאלה אוקיי. נוספת, הרי את כל הניסויים האלה, אף רופא לא אמר לי,
תחליטו מה האישה בת 93, נגיד, אז כל הידע שלי הוא הרוקחים בבית מרקחת של קנאביס. אז עכשיו, בבוקר אני לוקחת סטיבה, סטיבה, כן, ובלילה אינדיקה.
זהו, עד עכשיו לקחתי גם אינדיקה בלילה, עכשיו נתנו לי הרוקח ניסה. בלילה אני לוקחת רק T1 C20.
לא, בלילה את לא לוקחת T1 C20.
כן,
עכשיו
החליפו לי.
לא, לא, אז אני לא, אז בלבלת אותי לגמרי. מה את לוקחת עכשיו כל לילה?
T3.
C15.
15, נכון.
2 טיפות.
נכון.
את אמרת לי עכשיו שבלילה אמרו לך לקחת, ואני אמרתי לך להוסיף עוד טיפה אחת של T1, C20.
נכון, אני יודעת אוקיי. מה הטעות שלי. כן. אני לוקחת בלילה את מה שאתה דיברנו עד עכשיו, אבל לא אינדיקה.
מה את לוקחת, סטיבה?
לא, שום דבר, אויל.
אוקיי, בסדר גמור, אז לא משנה. לא ניכנס למה זה, רצוי לקחת אינדיק, תראי. הסטיבה קצת מעורר, קצת. האינדיקה קצת מרגיעה. מאחר ואני נותן לך עוד טיפה אחת של C20 בבוקר, T1-C20, ה-C20 גם טיפה ירגיע אותך. אז השילוב הזה יכול להיות שילוב טוב. אבל אני... כל הדברים זה ניסוי ותהייה.
בסדר.
אין אף אדם שיודע בדיוק. צריכים להתאים לכל חולה באופן פרטני, לפי הדרישות שלו ולפי הדברים שלו, את הקוקטייל שלו.
זה הרוקחים כל הזמן אומרים, אבל בקשר לערב, שאני לוקחת את זה בלי, אני צריכה להחליף עכשיו את הקנאביס, לקנות חודש נוסף.
כן.
להגיד להם שאני מבקש שזה יהיה אינדיקה? את אותו מינון.
כן.
שאנחנו מדברים עליו.
כן.
שזה יהיה אינדיקה.
שה-T3C15 יהיה אינדיקה.
כן. השאלה הנוספת שלי, הם החליפו את השמן.
כן, עושים אותו שמן קוקוס, נדמה לי, נכון. שיותר טעים, כן.
הוא יותר דליל, ולפעמים מאוד, מאוד קשה, אתה מטפטף טיפה אחת, תכף יש שתיים.
אז תטפטפי את זה על כפית.
אני רק על כפית של... כן. כפיות של גלידה כאלה.
ואז תקני טפי, את יודעת מה זה טפי? פיפטה.
כן.
ותוציא מהכפית את הטיפה היחידה.
מהכפית קצת קשה.
אז מה שאפשר לעשות, מה שאפשר לעשות זה להוציא...
אני מחזיר, מנסה להחזיר טיפה לתוך הבקבוק.
אוקיי, בסדר.
טוב. אין שם מקום לטפטפת.
אוקיי, אנחנו צריכים להתקדם, אז
בואו שותך. כן, אני מצטערת.
בסדר?
אני אקח אינדיקה.
100%, זה בואי נראה מה קורה.
וזה גם אתה חושב יעזור לי קצת לכאבים?
אני בטוח שכן.
אז אני ממש מודה לך. כן.
כל טוב, כל תודה, טוב. תודה, תודה. תרגישי טוב, תרגישי טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
זה אני, תמי,
כן,
מבית
את.
שבע.
שלום, תמי.
דיברתי איתך בעבר.
יכול להיות. בת כמה, תמי?
71.
כן.
יש לי שאלה בקשר לחיסון של הדלקת ריאות.
כן.
בגיל 65 המליצו לכל המבוגרים לעשות חיסון, אמרו נכון. שזה לכל החיים.
פרוונר,
ועכשיו,
כן.
עכשיו הרופאה אמרה לי שאני צריכה לעשות שוב חיסון.
כי יש חיסון חדש.
פרוונר 20.
פרוונר 20 הוא יותר טוב, הוא מקיף יותר, זהו. קבלי אותו ואל תדאגי.
כן, זה לא, זה בסדר שזה עוד חיסון.
שוב, הכל בסדר גמור. מתי קיבלת את הקודם?
לפני 6 שנים.
אוקיי, קבלי אותו ואל תחששי, אני גם קיבלתי אותו.
בנוסף לקודם?
כן, כן.
וזה
הוא מכיל יותר, הבנתי. הוא מכיל יותר זנים.
הבנתי, כן.
של חיידקים, אז הוא מגן יותר טוב מהקודם, הקודם נדמי לי היה 13 עד כמה שאני זוכר, אבל יכול להיות שאני...
נדמי לי 12, כן.
יכול להיות 12, 13.
כן.
כן, כן.
בסדר, אבל עוד 5 שנים יבקשו עוד פעם, אני יודעת.
אלוהים גדול, בואי שנזכן, יחיה, שהכל יהיה טוב, שנשמע בשורות טובות, ובעוד 5 שנים, איך אומרים, אלוהים גדול.
אוקיי.
טוב, תמי.
תודה, תודה.
כל טוב.
ביי, ביי.
כן, כן. כן, רבותיי, חיסונים לדלקת ריאות לגיל השלישי הם מאוד מאוד חשובים. משום שבכלל חיסונים בגיל המבוגר, בעיקר שלווקת חוגרת, שהיא מחלה שהיא אומנם לא מסוכנת לחיים, אבל היא גורמת לייסורים מאוד מאוד קשים, ודלקת ריאות, שזאת מחלה שבגיל מבוגר יכולה לגרום לחס וחלילה למוות, אז יש היום חיסונים שהם חיסונים יעילים. אמנם לא כל דלקות הריאה הם בגלל פנאומוקוקים או בגלל או שמגיבים לחיסון זה או לחיסון אחר. אבל כדאי לקחת חיסונים, כנ"ל לגבי שפעות לקראת העונה, כי גם היום עדיין, לא היום בקיץ, אבל בתחילת החורף נפטרו אנשים משפעת. ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים. כן, מי יש לי הכבוד?
אני נהנה לשמוע את התוכנית שלך.
תודה, תודה.
שמי יהודה, אני בן 64.
כן.
לפני כשנה כמעט, ביולי שנה שעברה, עברתי ניתוח להחלפת מסתם מורטלי, ועשו לי גם ניתוח, היה לי סתימה בעורק השמאלי, קרודית, אני יודע איך קוראים לזה.
כן. והניתוח היה ניתוח פתוח?
לא, החליפו, מה שאתה פתוח? פתחו את החזה, כן.
פתחו את החזה, כי לפעמים אפשר להחליף מסתם דרך צנתור.
לא, אמר לי בגלל הגיל שלי, כן, בגלל הגיל שלי, אמר לי.
אוקיי, בסדר.
עכשיו, דוקטור, הניתוח הצליח, עשו לי, אני כל חצי שנה עושה בדיקות של אקו לב.
כן.
מה שקורה לי בתקופה האחרונה, דוקטור, חצי שנה, אני הולך לישון למשל, אני שם את הראש, הכל בסדר, ופתאום כאילו הדם עולה לי לראש, ואני מקבל ריחוב סחרור כזה, וחום כזה מעקבה למעלה. אני קם, מתיישב, עד שאני נרגע, דופק עולה לי. עכשיו, גם באמצע השבוע, גם ביום רגיל, אני קם בבוקר, אני מתפלל בבוקר, ופתאום אני נכנס לסחרור, כאילו הלחץ דם נופל, אני בודק לחץ.
זה אחרי שאתה לוקח כדורים?
אני לוקח קרדילוק 2.5.
עכשיו תגיד לי, מתי אתה לוקח את הקרדילוק?
קרדילוק, אני משתדל בבוקר, או לפעמים אני שוכח, אני לוקח בצהריים.
אוקיי, אבל אתה לוקח אותו, בבוקר שאתה לוקח אותו, אתה לוקח אותו על קיבה ריקה?
לא, לא, אני שותה נס קפה עם עוגיה, משהו, ואז אני לוקח אותו.
שים לב, אם אתה מרגיש את הסחרחורת ואת החום, תראה, קרדילוק זה כדור טוב, הוא כדור מגן, חשוב לקחת אותו.
אני לא יודע אם אני צריך, כי אין לי בעיה דופק.
גם זה אתה צריך לשאול את הרופא, זה אני לא יכול
להגיד לך. אני שאלתי את הקרדיולוג, הוא אומר לי, זה שומר לך על הלב.
אז יכול להיות שמספיק לך 1.25, ואתה לא צריך 2.5.
אז התחלתי לקחת חצי, גם בשבועיים האחרונים, לפי הוראת רופאת משפחה, עדיין יש לי את זה, דוקטור, זה משגע אותי. אין, אני לא יודע מה, דרך אגב, עשו לי דופלר, אותם צווארי, הרופאת כלי דם אמרה לי, אתה צריך לעשות סיטי ראש וסיטי, לא נראה לה שיש חסימה, אחרי הניתוח יש לי חסימה בעורק של 50%, ועד 50% הרופא כלי דם, כולם אמרו לי, זה בסדר. לא משנה, עשיתי את את הצילום סיטי, התקשרה לה אתמול הרופאה ואמרה לי שהכל בסדר, אין סתימה, הכל בסדר. אז מה זה, דוקטור?
לא, סתימה לא הייתה נותנת לך את התחושה הזאת, זו תחושה
שהיא תחושה... כאילו אני עומד לאבד הכרה, און אוף כזה, אתה יודע למה אני מתכוון.
אני יודע, אבל צריך לראות, תראה, זה יכול להיות מכמה דברים.
כן.
אתה, אם אתה מרגיש שאתה עומד לאבד הכרה, כן. איבדת פעם הכרה?
לא, בחיים לא.
וההרגשה היא שיש לך, אתה מרגיש שזה משהו בחזה, דפיקות לב או משהו
לא,
כזה?
לא, 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 זה הכל בראש.
אתה מרגיש רק כאילו הרחבה של כלי דם בראש.
בדיוק, יפה. כן. בדיוק, וזה מכניס אותי לפחד, אז אני מרגיש את החרדה.
תראה. קודם כל כדאי להיבדק למען הסדר הטוב אצל נוירולוג, אבל נראה לי שהבעיה יותר היא בעיה של חרדה או של מתח או של סטרס.
אבל אני לוקח,
אתה יודע שאתה קם, זה עדיין לא אומר, כי כשאתה קם בבוקר מערכת העצבים, איך שאתה מתעורר או כשאתה הולך לישון, מערכת עצבים משנה פאזה. הרי יש לנו מערכת עצבים אוטומטית שהיא מפעילה את הלב, היא מפעילה, היא שומרת על לחץ דם, והיא מקווצת ומרחיבה כלי דם, והיא מפעילה את המעיים, והיא מפעילה את הכליות, וגם שאני מדבר איתך כרגע, ואנחנו לא מודעים למה שקורה, הלב פועם, לחץ הדם נשמר, המעיים עובדות, כלומר כל הדברים האלה נעשים באופן אוטומטי. לפעמים המערכת הזאת לא כל כך מבוסתת.
יפה.
זה יכול להיות בגלל מתח, בגלל חרדה, זה יכול להיות בגלל כל מיני סיבות.
אבל אני לא מפחד מכלום, ממה חרדה?
זה אני לא יודע, יש לפעמים חרדה שבאה בלי סיבה. עכשיו, כשאנחנו מתעוררים משינה לערנות, לפעמים המצב הזה הוא מצב של מעבר ממצב שאנחנו קוראים לו פרסימפתטי למצב סימפתטי. ממצב של כאילו הטענה של הבטריה למצב של שימוש בבטריה. וזה לפעמים יכול לגרום לדפיקות לב או להרגשה לא טובה או להרגשה כזאת.
אז מה עושים?
ואז זה בדרך כלל חולף תוך כמה דקות.
חולף, נכון. אבל למה?
תוך כמה דקות. אתה לא רוצה את זה. אז תקח, אולי כדאי לקחת משהו להרגעה לפני השנה.
זהו, היא נתנה לי הרופאת משפחת ציפרלקס, אבל אני מפחד, לא יודע למה.
למה אתה מפחד? תראה, זה לא מסוכן. זה לא מסוכן.
אתה לא חושב שזה בעיה פיזיולוגית, אתה חושב שזה נפשי, דוקטור?
תראה, זה לא, אתה מבלבל עכשיו נפשי ופיזיולוגי, גוף ונפש זאת יחידה אחת, זאת בעיה שנובעת ממעבר של מערכת העצבים, לא עצבנות, מערכת העצבים האוטומטית, ממצב אחד למצב שני.
אתה צודק, זה בדיוק, זה קורה לי כשאני הולך לישון, או שאני קם, או שאני פתאום במנוחה על הכורסה. אתה צודק.
קורה לך כשאתה מנמנם.
הסוויץ'ים האלה, כן, הסוויץ'ים האלה.
קורה לך לפעמים שאתה הולך לישון ואתה מרגיש כאילו שאתה נופל ומתעורר?
יפה מאוד, כן.
אוקיי, זה גם קשור לזה.
אז מה אתה ממליץ לי לעשות?
קודם כל לא לפחד.
אי אפשר למות מזה, אתה אומר.
לא מזה. יש סיבות אחרות שלא נדע.
כן. אין קשר למסתם.
אבל, לא, אין קשר למסתם, ומה שאני מציע, לקחת את הציפרלקס, או את מה שהיא נתנה לך הרופא.
זה מתחיל ממחר בבוקר.
תתחיל, וקח בחשבון שזה מתחיל להשפיע ולעבוד, רק אחרי חודש, חודש וחצי.
אוקיי, לגבי הקרדילות, להמשיך איתו, להמשיך
קרדילות. תראה, אם הרופא אמרה לך לרדת לחצי כדור, ל-1.25 מיליגרם, והדופק שלך בסדר והכל בסדר, אז תשמע בקולה.
הדופק שלי בדקתי הוא חלש, הוא
50
רוב הזמן.
אז אם הוא 50 אז בטח לא, כי לא, הקרדילוק מוריד דופק. אז יכול להיות שבאמת 1.25 זה המינון הטוב. אבל פה תשמע בכל הרופאת משפחה שלך.
אוקיי.
ואם תיקח 1.25 יכול להיות שהוא יעלה לך ל-60. אוקיי, יהודה, כל טוב שיהיה לך.
תודה רבה לך, דוקטור.
כל טוב, זהו רבותיי, סיימנו להיום. תודה רבה למאירה פרץ שערכה אותנו, תודה רבה לשני רומנו המפיקה, תודה רבה לאסף חרמוני על הדיגיטל, לעזר בן יהודה על הלייב, תודה רבה לאיציק אהרון על השידור ב-103 FM, ולגלעד בלום ב-104.5 FM. אני הייתי רפי קרסו, נפרד מכם בברכת סוף שבוע טוב, שבת טובה, בתקווה, בתקווה, בתקווה שהחטופים שלנו יחזרו הביתה. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, הרבה בריאות, נתראה בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, ביי.